מסכת זבחים דף י"ח, נתחיל בעמוד הקודם, 10 שורות מלמטה. מחוסר בגדים מנלה, למדנו במשנה, כהן צריך לעבוד עם בגדי כהונה בבית המקדש. ואם הוא עבד כאשר חסר לו אחד מהבגדים, הרי שעבודתו פסולה, מחוללת. מנין לנו הדבר הזה? אמר ביבהו, אמר רבי יוחנן, ומתו בה משמי די רבי אלעזר בשמעון. כלומר, אמרים שרבי יוחנן אמר את זה בשמו של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי. דאמר קרא, וחגרתה אותם אבנת אהרון ובניו, וחבשתה להם מגבעות, והייתה להם כהונה לחוקת עולם. בזמן שבגדיהם עליהם, כהונתם עליהם. אין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם. דאין פרשים, וחגרתה אותם אבנת, חבשתה להם מגבעות, ועידי כך, עידי הבגדים האלו, הייתה להם כהונה. העידי זה הם נחשבים לכהנים שרשאים לעבוד בית המקדש. אבל אם אין בגדיהם עליהם, אין בגדי כהונה לובשים בהם, אין כהונתם עליהם. כביכול הם לא כהנים, כמו אדם זר, כמו אדם זר שעבד בית המקדש. עבודתו מחוללת, כך אותו כהן שעבד לא בגדי כהונה, עבודתו מחוללת. זה המקור להלכה הזו. שואלת הגמרא, והמהכה נפקה? מהתם נפקה, דתניא. מניין לשטויי יין שאם עבד חילל, תמוד לומר, יין ושחר עטשת וגומר, ולהבדיל בין הקודש ובין החול. גמרא מקשה, וכי מי שמחוסר בגדים עבודתו מחוללת, למדנו את זה מה שהפסוק אמר, והייתה להם כהונה, שעידי לבישת הבגדים יחשבו כהנים אם לא נחשבים כזרים, והרי למדנו את זה מקור אחר. מה מקור אחר? מה מביאה בריתה? שבריתה בתחילה פותחת ושואלת, מניין שאם הכהן שתה יין ועבד בבית המקדש, מניין שעבודתו מחוללת? עונה התנא, כתוב הפסוק, יין ושחר על טשת, אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו, חוקת עולם לדורותיכם. טוב, מכאן אמרנו שאסור לשתות ולעבוד את המקדש. מניין שעבודה מחוללת? הפסוק ממשיך ואומר, ולהבדיל בין הקודש ובין החול. מה זה בין הקודש ובין החול? דהיינו שעל ידי היין הזה, זה מבדיל בין אם עבודה מקודשת או עבודה מחוללת. אם האדם שתה יין ועבד, עבודתו מחוללת. זה נקרא בין החול. עד כאן נבן גבי שטוי יין. משיך התנא ושואל, מחוסר בגדים שלא חוץ ידיים ורגליים, מניין? מניין אם כהן עבד כאשר אין עליו את כל בגדי הכהונה, מחוסר בגדים, או שהוא אותו הכהן לא רחץ את ידיו ורגליו מן הכיור לפני העבודה, מניין שעבודתו פסולה? תמוד לומר, חוקה חוקה לגזרה שווה. כלומר, לגבי יין ושחר, הפסוק שמה אומר, חוקת עולם לדורותיכם. וכן, לגבי לבישת הבגדים, הפסוק שהזכרנו מקודם, אומר, וחגרת אותם אבנת אהרון ובניו, חבשת להם מגבעות והייתה להם כהונה לחוקת עולם. וכן, לגבי רחיצת ידיים ורגליים, אומר הפסוק, ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חוק עולם לא זרעו לדור אותם. כן, בשלושת הדברים נאמר לשון חוקה. כמו שלגבי שטוי יין, עבודתו מחוללת, כמו שלמד הפסוק להבדיל בין הקודש ובין החול, כך לגבי מחוסר בגדים ולגבי מי שאינו רחוץ ידיים ורגליים, כל אלו גם כן עבודתם מחוללת. עד כאן דברי התנא. אם כן, למדנו מכאן, מניין שאם מחוסר בגדים עבד עבודתו מחוללת, זה הידי גזירה שווה, חוקה חוקה. ואילו אנחנו אמרנו שמה שכתוב סוג והייתה להם כהונה, משמעות הדברים היא שרק על ידי לבישת הבגדים נחשבים ככהנים, אחרת נחשבים כזרים שעבודתם מחוללת, כי יש פה סתירה מכאן לומדים. עונה הגמרא, אם מהתם הבא אמינא, הנה מילי עבודה דזר חייב עליה מיתה, אבל עבודה דאין זר חייב עליה מיתה, אמה לה כמשמע לן. אומרת הגמרא, אם היינו לומדים שמחוסר בגדים עבודתו מחוללת רק מהגזרה שווה חוקה חוקה, אז הייתי חושב באיזה עבודה, אם הכהן עבד מחוסר בגדים עבודתו מחוללת, זה רק בעבודות כאלו שמצינו שיש בהם מקרים שהם עונש מיתה. נסביר יותר. הרי לגבי שטויי יין, הפסוק שמה אומר, יין ושחר עטשת אתה ובניך איתך, ובואכם אל אוהל מועד ולא תמותו. אם כן, אדם שעושה עבודה כשהוא שטוי יין, יש לו עונש מיטה. היינו חושבים שגם חוסר בגדים, שיש בו גזרה שווה חוקה, מתי עבודתו מחוללת, רק באופנים כאלו שמצאנו בהם שחיסרון הכהונה, יש בזה עונש מיטה. כלומר, אדם שהוא זר שאינו כהן, אסור לעבוד עבודות בבית המקדש. אבל לא על כל העבודות אם הוא עשה אותם, יש לו עונש של מיטה. יש לו איסור, אבל אין לו עונש מיטה. הגמרא ביומה לומדת שאך ורק לגבי ארבע עבודות בלבד יש עונש לזר שעבד עונש מיטה. והם זריקת הדם, הכתרה אגבי המזבח, והניסוך, ניסוך של המים בחג הסוכות, וניסוך של היין בכל השנה כולה. רק הדברים האלו בלבד. כן, היינו אומרים, מתי אנחנו אומרים שכהן שעבד, כאשר הוא מחוסר בגדים, אז חסר לו בכהונה שלו, אז הוא דינו כמו זר. מתי הוא יתחייב מיטה? מתי אנחנו אומרים, סליחה, שהאותה תהיה פסולה? דווקא בדברים כאלו שזר שעשה אותם, יש לו עונש מיטה, דיינו ארבע עבודות שהזכרנו, זריקה והכתרה וניסוך, המים והיין. שזה דומה למה שהתורה אמרה ששתו יין שעבד, יש לו עונש מיטה. אבל בעבודות אחרות, בבית המקדש, שאם זר עשה אותם, אין לו עונש מיטה. היינו אומרים שאם הכהן עשה אותם כשהוא מחוסר בגדים, הוא לא עושה את זה בכהונה מושלמת, אולי העבודה אינה מחוללת. לכן הפסוק אמר, והייתה להם כהונה לחוקת עולם. רק עידי הבגדים נחשבים ככהנים, בזמן שאין להם בגדים, אינם נחשבים ככהנים, נחשבים כמוזר שעבד. שמה בפסוק הזה התורה לא מזכירה עונש של מיטה. התורה אומרת, כהן מחוסר בגדים דינו כמוזר. והרי ההלכה אומרת, זר שעבד כל עבודה בבית המקדש, עבודתו מחוללת, גם הוא לא עונש מיטה, אבל עבודתו מחוללת. הוא הדין, כל מחוסר בגדים שעבד, הרי עבודתו מחוללת כמו זר שעבד. אומרת הגמרא, אשכחן מחוסר בגדים, שטויי יין מנהלן. עכשיו, הגמרא עוברת לשאול שאלה הפוכה. אחרי שהסברת לנו שיש חילוק, ישנם עבודות שיש בהם חיוב מיטה, ויש עבודות שאין בהם חיוב מיטה. אם כן, נשאר עכשיו לשאול שאלה אחרת. כהן שהוא היה שטוי יין, ועבד בבית המקדש, מניין לנו שכל עבודה שהוא עבד, עבודתו מחוללת? אפשר אולי לומר שמתי התורה אמרה שעבודתו מחוללת? דווקא בארבע עבודות האלו, שיש בהם לזר שעבד עונש מיטה, אבל עבודות אחרות אולי אין עבודתו מחוללת. עונה גמרא, את יחוקה חוקה ממחוסר בגדים. הלימוד הוא בצורה הפוכה. כיוון שלגבי מחוסר בגדים, כמו שלמדנו הפסוק והייתה להם כהונה, שכל עבודה שמחוסר בגדים עושה בית המקדש, העבודה שלו מחוללת אם הוא מחוסר בגדים. הוא הדין לגבי שטוי יין, כל עבודה שהוא עבד, כשאשר הוא שטוי, עבודתו מחוללת. מקשה הגמרא, והתנה ולהבדיל בין וגומר כנסיב לה, מקמדי לקרו גזירה שווה. שהייתה גמרא, לפי ואחי יוצא, שלומדים דין של שטוי יין, שאם עבד חילל לגבי כל העבודות, לא רק ארבע, כל העבודות כולם, מנה זה מחולל, לומדים זה גזירה שווה חוקה חוקה. אבל לכאורה, התנא לא כך אמר. התנא אמר, מנהי לומדים את זה שאם עבד חילל, אותו השטוי יין, תלמוד לומר יין ושחר לטש וגומר, ולהבדיל מן הקודש ונחול. אז למד זה מהפסוק להבדיל, לא למד זה גזירה שווה. עונה הגמרא נכון. מתי הוא למד מהפסוק ולהבדיל? לפני שהיה לנו גזירה שווה. ולפי זה באמת דווקא ארבע עבודות בלבד. אבל לאחר שלנו גזירה שווה חוקה חוקה, אז לומדים את זה מכוח הגזירה שווה. ועל ידי כך לומדים שכל העבודות כולם, עשה אותם כאשר שתו יין, חילל. שואת הגמרא, והתנה, מחוסר בגדים הוא דכי יליב משטויי יין. הכי כאמר, מניין שלא נחלוק במחוסר בגדים משטויי יין, שלא חוז ידיים ורגליים, תמוד לומר, חוקה חוקה לגזירה שווה. ואת הגמרא הפעיל ואחי יוצא, שאותו השטוי יין, למדנו שהוא מחלה את עבודתו ואת העבודות ממחוסר בגדים. והרי בריתה נראה הפוך, שמחוסר בגדים למדנו אותו שאהבתו מחוללת משתו יין. בדיוק להפך. עונה הגמרא, אכן, צריך לפרש את דברי הברייתא אחרת. כשהתנא המשיך ואמר, מחוסר בגדים שלא חוץ ידיים ורגליים מניין, אין כוונתו ללמוד דין מחוסר בגדים, אלא כוונתו לומר כך, מניין לנו שאין חילוק בין השטויין לבין המחוסר בגדים, שכולם נאמר בהם הדין שלגבי כל העבודות חילל אם הוא עשה את זה, אז התנא עונה ואומר, תמוד לומר חוקה חוקה. אלא להבדיל למה לי? ואת הגמרא עכשיו בעצם יוצא, ששטוי יין שאם הוא עבד חילל בכל העבודות כולם, לומדים את זה על ידי גזירה שווה. אם כן, מה נצרך הפסוק שאמר להבדיל בין הקודש ובין החול? לפני כן חשבנו שזה בא ללמד אותי, שאם הוא היה שטוי יין ועשה עבודה, אז זה כאילו עשה את זה בחול. זה לא קודש, בא ללמד שזה חילל. עכשיו אתה אומר לי, לא, לומדים את זה בגזירה שווה. אז שמה צריך את הפסוק להבדיל בין הקודש ובין החול? נגמר לחידריו, דרב למוקי אמורה עליה מיומה טבע לחבריה משום שחרות. מת הגמרא, יש כאן שני ציוויים בפסוק הזה. הציווי הראשון אומר הפסוק שהכהן לא ישתה כשנכנס למקדש. יין ושיכר התשת אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד ולא תמות זני ראשון. הפסוק הבא הוא להבדיל, כלומר גם כאשר אתה בא להבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא יותר, כלומר כשאתה בא להורות הוראות, גם את זה תשים לב שלא לעשות את זה כאשר אתה שותה יין ושחר. אם כן, אומרת הגמרא, זה כמו שהיה רב עושה. רב, ביום טוב, בבוקר היה תפילה, היה שיעור, לאחר מכן היו עושים סעודה של יום טוב, והיו עושים סעודה גדולה עם יין, ואז רב לא היה דורש ברבים. למוקים אמורה עליהם, לא היה דורש ברבים להעמיד עליו אמורה. למה? כי רב תמיד היה מדבר בהלכה. לכן לא היה מעמיד מתורגמן שישמיע דבריו לרבים, אלא רק למחורת היום, למחורת יום טוב, שזה יהיה לפני הסעודה. אבל אחרי הסעודה לא מבין. למה? מה המקור שלו? מהפסוק זה להבדים מן הקודש החול, זה בא ללמד אותי שאסור לראות כאשר הוא שתוי יין. שואלת הגמרא, אקתי, מהכה נפקה, מהתם נפקה. ונתנו בני אהרון הכהן בכהונו, לימד הכהן גדול שלבש בגדי כהן ידיעות ועבד, עבודתו פסולה. אם מהטעם, הווה אמינא הני מילי עבודה דמעק וכפרה. אבל עבודה דמעק וכפרה, לא. אומרת הגמרא, עדיין יש לשאול. עכשיו, מאיפה למדנו שמחוסר כיפורים אם הוא עבד עבודתו מחוללת? אמרנו מה שכתוב, וחגרתה אותם אבנת אהרון ובניו, חבשתה להם מגבעות והייתה להם כהונה לחוקת עולם. רק על ידי לבישת הבגדים הם נחשבים כהנים, הייתה להם כהונה. בלי זה הם נחשבים כהנים שהיא כמו אדם זר. שהגמרא וכי לומדים מכאן. והרי יש פסוק אחר כתוב, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. למה כתוב בני אהרון הכהן? ידוע אהרון, ידוע שהוא כהן. אלא בא לומר לך, אומר התנא, דווקא בכהונו, שהוא לבוש בגדי כהונה. לימד שאם הכהן גדול, שהוא לבוש 8 בגדי כהונה, לבש כמו האידיוט, רק 4 בגדים בלבד ועבד, עבודתו פסולה, מכאן למה שמחוסר בגדים, הוא פסול, אפילו כהן גדול שלבש פחות מהבגדים שהוא צריך, ושקל וחומר, האידיוט, שלבש פחות מ4 בגדים, שוודאי שעבודתו פסולה, אז שמה צריך עוד פסוק נוסף? עונה הגמרא, אם מהתם, אם היה רק הפסוק, שהייתה להם כהונה לחוקת עולם, הייתי אומר, זה דווקא אם עבדו עבודה שהיא מעכבת כפרה, עבודה שהיא נחוצה לקורבן, כמו זריקת הדם וכדומה, אבל עבודה שהיא לא מעכבת כפרה, כמו שם נתינת האש על גבי המזבח. הרי גם אם אדם יקריב את הקורבן בלי לתת אש על המזבח, יש אש של השמיים. אז הייתי חושב אופן כזה שאין בזה איסור אם הכהן לא לבוש בגדי כהונה, בא הפסוק להשמיענו שגם בעבודות כאלו צריך הכהן להיות לבוש בבגדי כהונה. והקתי עדיין קשה. מהכה נפקא מהפסוק והייתה להם כהונה לחוקת עולם? הרי מהתם נפקא, משם למדנו שחוסר בגדים פסול. כתוב, וערכו בני אהרון הכהנים את הניתחים. הכהנים בכהונה, מילה כהנים מיותרת, יודעים שהרוב בני אהרון הם כהנים. בא לומר חדיו כאשר לבושים בגדי כהונה. מכאן לכהן הדיוט שלבש בגדי כהן גדול ועבד, עבודתו פסולה. בני אהרון הכהנים, בני אהרון צריכים לבוש דווקא את בגדי הכהנים שלהם, ולא לבוש בגד של כהן גדול, לבוש 8 בגדים. אז רואים מכאן שיש בעיה לא ללבוש בגדים שצריכים לכהן. אז מה צריך ללמוש? ללמוד זה ביתה למכונה חוקת עולם. הגמראי מהטעם, הווהמין הנמי לחיסור, אבל ייתור לה, כמה שמעלן, מהפסוק ביתה להם כהונה הייתי חושב דווקא אם הכהן לובש פחות מהבגדים שנצרכים לו, פחות מארבעה בגדים, אז באמת זה פוסל. אבל אם הכהן לובש יותר, לובש שמונה בגדים, כמו כהן גדול, אולי באמת עבודה כשרה. לכן הפסוק הזה להשמיענו, ואחו בני אהרון הכהנים דווקא בכהונם, באותם בגדים שצריכים לבוש, דווקא ארבעה בגדים ולא שמונה בגדים. אם לובשים שמונה בגדים כמו כהן גדול, אותם גם כן פסולה. תנו רבנן, היו מירושלים, מסולחים, משוחקים ועבד, עבודתו כשרה. אם הכהן, הבגדים שלו מירושלים, כלומר בגדים ארוכים מדי, יותר מהמידה שלו, או מסולקין, שהבגדים שלו קצרים, או משוחקים, שהם משופשפים, ישנים, ועבד עבודתו כשרה. למרות שכתוב הפסוק, ולבש הכהן מידו בד, דרשו חכמים מידו שיהיה כמידתו, בכל זאת, זה מצווה לכתחילה, אבל זה לא מעכב. לבש שני מכנסיים, שני אבנתים, או חיסר אחת, או יתר אחת מבגדי כהונה, או שהייתה רטייה על מכת בשרו תחת בגדו, מתחת לבגד, היה לו איזה מכה, הוא שם על זה איזה רטייה, איזה תחבושת. או שהיו, בפנים האלה, למה זה פסול? כי יש פה בעצם חציצה, כתוב, ילבש על בשרו. צריך שבגדי כהונה יהיו על בשרו ממש. או שהיו מטושטשים או מקורעים, מטושטשים כלומר מלוכלכים ביתית או מקורעים, דהיינו אפילו בגד חדש, אבל הוא קרוע. אז מילה זה לא ראוי לעבודה. למה כתוב הפסוק? לכבוד ולתפארת. מילה הבגדים האלה הם לא מתאימים. אם הוא עבד, עבודתו פסולה. אמר ויהודה מר שמואל, מירושלים כשרים, מסולקים פסולים. בא שמואל ואומר הלכה, שאם כהן לובש בגדים שהם ארוכים יותר מהמידה שלו, אכן זה כשר. אבל אם הבגד הזה קצר, מסולקים, הם פסולים. מקשה הגמרא. והתניא מסולקין כשרין, גם אם זה מסולק, גם אם זה קצר, משמע בריתא שזה כשר, כל הדין מידו בד זה רק תחילה בלבד. איך שמואל אומר שזה עם סולקין פסולין? אמר רבי בר חמא לה קשיא, כאן שסילקן על ידי אבנת, כאן דליתן הוא מעיקרא כלל. אומר רבי בר חמא, מה ששמואל דיבר זה כאשר הבגד קצר, אז ממילא זה מעכב, כתוב פסוק מידו בד שיהיה כמידתו. הבגד הזה קצר הוא לא לפי המידה שלו, ממילא הדין בזה שעבודתו פסולה. אבל אם הבגד הזה הוא ארוך, הוא כמידתו, הוא מתאים, אלא שהוא הגביע את הבגד, והידי אבנת הוא קשר אותו שהוא יהיה ככה יתרומם, כדי שיוכל יותר ללכת, יותר מהר וכדומה. אבן כזה עבודה קשרה, כי באמת הבגד הוא כמידתו. הפי שאתה רואה אותו כרגע, הבגד מסולק, הבגד מרומם למעלה, אז מה? אין בכך לום, כיוון שהבגע אחרי הכל במידה שלו. רב אמר, אחד זה ואחד זה פסולים. רב אומר, בין אם הבגדים מירושלים, כלומר ארוכים, בין אם מסולקים, הם קצרים, הם פסולים. רב הונה יקלע להרגיזה. הזדמן מקום שנקרא הרגיזה. רמה לבר אוש וזכינה. מי אמר שמואל מירושלים כשרין ומסולקים פסולים? והתניה מסולקים כשרין. אז הבן של המערח שלו הקשה לרב הונה קושיה. הייתכן ששמואל אמר, אם הם מסולקים, אם הם קצרים זה פסול? והרי שאין בבריתא, שגם בגדי הכהונה הם מסולקים, הם קצרים גם כי הם קשרים. אמר לבר מינה דאהי, דשניה הרמי בר חמה, אלא לרב, קשיא. אמר לו רב הונא, מי זה אל תקשה? על שמואל לא קשה, כי רמי בר חמה כבר תרץ. שמה הכוונת התנה שאמר מסולקים קשרים? זה רק כאשר הבגד הוא ארוך כמידתו של הכהן. אלא שאותו הכהן הוא הגביע את הבגד על ידי שהוא קשר אותם באבנת וכדומה. אז לכן זה נעשה מסולק. בזה התנה הכשיר. אבל אם באמת הבגד קצר, זה פסול. ככה רבי חמא תירץ את שמואל, ובאמת אפשר להבין זה יפה מאוד. אבל רב, זה קשה להבין את הדברים שלו. רב היית צריך להקשות לי. עליו, רב לא מובן. רב אמר, גם ירושלים כשרים, גם סולקים פסולים. איך תסביר? למה מרושלים? למה בעצם זה פסול? וכי תמה, מהי מרושלים מסולקים על ידי אבנת? ואבנת מגז גייז? אלא מסולקין. קשיא, אם תאמר לי, המרושלים שכתוב בברייתא שזה כשר, כוונת התנא להתיר אותם אך ורק אם הם היו מרושלים. כלומר, מטבע הדברים באמת זה בגד ארוך, אבל בפועל הוא הגביע אותם על ידי האבנט, ועכשיו הם עשויים כמידתו. אפי שהבגד מצד עצמו הוא ארוך, סובר התנא שהאבנט הזה הוא כביכול חתך, עד משהו מגביע אותם, לא אכפת לי שהבגד מטבעו הוא ארוך מצד עצמו. כיוון שעכשיו בפועל הבגד הזה כמידתו של הכהן, זה כשר. כאשר אדם מקפל ותופס את הבגד הארוך על ידי אבנט, מחשבים כאילו אבנט מגז גייז, כאילו חתך את הבגד משהו כמידתו של הכהן. אבל אם ככה, אלא מסולקין קשיא. אם ככה קשה, מדוע התנא אומר שאם זה מסולק, דיינו אם זה קצר זה כשר. אפילו אם תפרש שלא כוונה שהוא קצר באמת, אלא הבגד כמידתו של הכהן, אלא שהוא הגביע אותו על ידי האבנט, עדיין קשה. הרי אתה הסברת עכשיו שאם הוא מגביע את הבגד הארוך על ידי האבנט, זה נחשב כאילו האבנט חתך אותו. מסתכלים על הצורת הבגד כרגע. כרגע היא מידתו של הכהן, אבל פי שהבגד עצמו ארוך, זה קשר, כאילו האבנט חתך את הבגד. אם כן, גם בצד השני, אם הבגד הזה הוא באמת כמידתו של הכהן, אבל עכשיו אותו הכהן הגביע אותו על ידי אבנט ועשה אותו מסולק, עשה אותו קצר, אז התנא צריך לפסוד. ולמה התנא אמר כשר? מכל זה נראה שאין הלכה כדברי רב. כל הדין הזה של כמידו בא לכאורה זה רק חתחילה בלבד. זו הקושיה עצומה, אומר רב הונא. אמר בזירה, רב חדת אני מירושלים שסילקן על ידי אבנט כשרים. אומר רב, לא גורס כמו שאנחנו גורסים המשנה. אם זה מרושלים, דיינו ארוכים כשרים, ואם זה מסולחים, גם כן כשרים. לא כך רב גורס, אלא גורס ככה. היו מרושלים מסולחים, זה הכל משפט אחד. דיינו, אם אותם הבגדים המרושלים, הארוכים האלו, הם היו מסולחים, כלומר הוא יגביע אותם על ידי האבנט, ונמצא שעכשיו הבגד זה נעשה כמידתו של הכהן, אז זה כשר. אבל אם הוא ישאיר את זה ארוך, פן כזה, זה פסול. וקל וחומר, אם זה הבגד הזה הוא מסולק, הוא קצר, בכל אופן, אכן זה פסול. ככה מתרץ את דברי רב. אמר ברמיה מדפתי, מרושלים שלא סילקן, תנאי לכאורה נראה, שאם בגדים אלה ארוכים, והוא לא יגביע אותם, לא יתאים אותם למידה שלו, זה מחלוק תנאי, דתניה. כתוב הפסוק לגבי מצד צית, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך אשר תכסה בה. אומר התנה, על ארבע כנפות כסותיך? ארבע, ולא שלוש. אם בגלל זה יש לו רק שלוש כנפות, פטור נצית. אוי נועלה ארבע ולא חמש, שאם בגלל שבו חמש כנפות גם כן לכאורה יהיה פטור. כשהוא אומר אשר תכסה בה, פסוק אומר, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך אשר תכסה בה. אם אומר כסותיך, אז בטח שתכסה בה. מה זה אשר תכסה בה? זה מיותר? אלא בא לומר לך אשר תכסה בה, הרי בעלת חמש אמור, שגם בגד שבו חמש כנפות חייב. אם כן, המה אני מקיים ארבע, מדוע הפסוק בתחילה מדגיש דווקא ארבע? לומר לך ארבע ולא שלוש, בא למעט בגד שבו שלוש כנפות בלבד שהוא פטור, ואני שבו יותר, שבו חמש כנפות, חייב. ומה ראית לרבות בעלת חמש ולהוציא בעלת שלוש? הרי מצד אחד יש לך ריבוי, אשר תכסה בה כל בגד שמתכסה בו, אפילו לא ארבע כנפות. מצד שני הפסוק אומר ארבע, משמע דווקא ארבע ולא מספר אחר של כנפות. אז למה אתה מרבה את החמש ומעט שלוש, אולי להפך? ונתנה, מרבה אני בעלת חמש שיש בכלל חמש ארבע, ומוציא אני בעלת שלוש שאין בכלל שלוש ארבע. אומר, כשהפסוק אמר לך ארבע, אם יש בגלל זה חמש כנפות, אז אין בו ארבע? יש בו ארבע. לעומת זה, אם יש בו רק שלוש כנפות, לא מתקיים בפסוק ארבע כנפות כסותיך. לכן מסתבר למעט בגד שיש בו שלוש ולחייב בגד שיש בו חמש כנפות. ותניה ידח, על ארבע כנפות כסותיך, ארבע ולא שלוש, ארבע ולא חמש. יש ברית אחת שאומרת שאכן המילה ארבע לומדים למעט, בין אם זה יותר מארבע וזה פחות מארבע. מה אליו בהקרא מפלגי? דמו סבר יתר כמדי תדמי, ומו סבר כמדי לתדמי. אחרי נראה מה אתה המחלוק תנאים האלו? מור סבר, יתר כמן יתה דמי. אם יש לך חמש, אז יש פה חמש. ולכן, התורה אמרה רק ארבעה כפוס אותך, ארבע ולא חמש, לכן זה לא מניחים בזה ציצית. ואילו התנה הראשון סובר, התורה חייבה בארבע. אם יש חמש, מתייחסים לכנף החמישית כאילו היא לא קיימת, מה שמיותר כאילו לא קיים. ולכן, חורה נראה עוד יענינו. התורה אמרה מידו בצר שהבגד יתאים למידה של הכהן. אם יש לך בגד הזה שיש בו יותר מהאורך של הכהן, אז לפי התנה שאומר בגד של חמש זה כשר, כי יש פה ארבע, אז גם פה. הבגד הזה יותר מידה של הכהן זה כשר, כי יש בו יותר מידה של הכהן, אלא שיש תוספת. התוספת כי הוא לא קיימת. ואילו מי שאומר בגד של חמש כנפות פטור נציצית, אז גם פה בעינינו יאמר שבגד כזה שהוא יותר ממידתו של הכהן, הבגד הזה הוא לא טוב. למה? כי הוא קיים, והתורה אמרה רק מידה, ולא להוסיף על המידה. ככה לכאורה נראה, זה מחלוקת תנאים. עונה הגמרא לה, לכו לעלמא כמאן דאיתי דמי. מה שיש פה תוספת על הבגד זה לא טוב. ושנה אחא דרבי רחמנא אשר תכסה בה. בגלל שהתורה כאן כדבר מפורש, ריבוי מיוחד, שאם יש יותר בכנפות, כנף חמישית, אז באמת התורה חייבה. לולא זאת, היא צריכה להיות פטור. מת הגמרא, ואידך, מי שפוסל את החמש כנפות, היי אשר תכסה בה, מה יעביד לי, מה הוא דורש מזה? מבעי לך יתניה. וראיתם אותו פרט לכסות לילה, דווקא בזמן כזה שאדם הוא יכול לראות ציצית. אוי נועל הפרט לכסות סומה, עם אדם שהוא עיוור, שהוא פטור מן הציצית. כשהוא אומר אשר תכסה בה, הרי כסות סומה אמור, כל מי שמתכסה, גם סומה מתכסה. המה אני מקיים וראיתם אותו פרט לכסות לילה. שיח התנה ושואל, ומה ראית לרבות סות סומה ולהוציא כסות לילה? הרי מאשר תכסה בה זה בא לרבות. וראיתם אותו זה בא למעט. למה אתה ממעט כסות לילה ומרבה כסות סומה? אולי להפך. עונה התנה, מרבה אני כסות סומה שישנה ברצי אחרים, כי עדיין מתקיים בזה וראיתו, וראיתם אותו כי אחרים רואים אותו. ומוציא אני כסות לילה שאינה בריאה אצל אחרים. כן למדנו מכאן שהתנה דורש מאשר תכסה בה לרבות כסות סומה. אז מי שהוא פוסל את החמש כנפות, הוא אומר שלא שמים בזה ציצית, מה יעשה מאשר תכסה בה? הוא מרבה בזה כסות סומה שחייב בציצית. שאת הגמרא וידך, מי שדורש מאשר תכסה בה לרבות חמש כנפות שחייב בציצית, אז מניין לו שכסות סומה חייב בציצית? נפקא למאשר. כתוב אשר תכסה בה, זה פסוק צריך להגיד שתכסה בה. מה זה אשר תכסה בה? בא לרוג כסות סומה. וידך אשר, דרש אומר זה לא מיותר. תנו רבנן, בד שיהו שלבוץ. כתוב פסוק, כתונת בד, קודש ילבש. מה זה בד? שצריך להיות שלבוץ, דיין של פשטן. עוד דורש התנה, בד שיהיו חדשים. כלומר, כמו שזה נמצא בתוך, בשעה שזה צמח ככה באדמה. בד של הפשטן. בד שיהיו שזורין. הגמרא תכף תסביר מנה לומדים את זה. בד שיהיו חותן כפול שישה. עושים חוט וחוט וחוט. אחרי זה מגלגלים את זה יחד ויוצרים זה חוט אחד. כמו החוטים של הציצית. בד שלא ילבש חול עמהן. כאילו בד משמעותו לבד. לא ילבש תעוד בגד חול. אמר לי הבעיה לרב יוסף. בישלמה שיהיו של בוץ. הכמה שמעלן? בוץ אין מידי אחרין. לא. אנחנו מבינים עכשיו שהתנה דורש כל הדברים האלה ממשמעות של המילה בד. ואז הוא שואל, בשלמה, מה שאומרת חלה שזה צריך להיות שיהיו של בוץ, בא להשמיענו שכאשר כתוב שבגד צריך להיות מבוץ, צריך להיות בד אך ורק מפשטן ולא דבר אחר. אלא בד שיהיו חדשים, חדשים אין שחקין לה, ואתם שוחקין כשרים. איך התנה דורש ממילה בד שזה צריך להיות דווקא חדש? משמע חדש, אבל אם זה ישן, לא עברי למען ברית למעלה, שגם משוחק, גם כזה קשר. אמר לי הוא תעמיך, בד שיהיה חותן כפול שישה. בד, חד חד לחודי משמע, איך הוא דורש ממילה בד שיהיה כפול שישה? בדיוק להפך, המילה בד משמעותו שזה בד, שהוא לבד, חות אחד, איך הוא עומד כפול שש? אלא אחי כאמר, בגדים שנאמר בהן בד, צריכים שיהיו של בוץ, חדשים, שזורים, שחותן כפול שישה, יש מהן למצווה, יש מהן לעקב. אומר, לא דורשים את כל זה מילה בד, שאם זה משמעות של מילה, אז בדיוק שזה מעכב. אלא כוונתו לומר, בגדים של כהנים שהתורה אמרה בהם את המילה בד, צריך להיות כל ההלכות האלו. אבל חלקם זה באמת מעכב, מעיקר הדין, כמו שדרשו את זה מהפסוקים, או משמעות הפסוק, או שיש דברים כאלה, אבל באמת שהם רק לכתחילה, כמו למשל מה שאמר שיהיה חדשים, זה רק דבר שהידעו מצווה, כי למדו את זה מה שכתוב, לכבול תפארת הבגד, צריך להיות כמה שיותר יפה. ממאי דהד בד קטנהו, מניילים שהמילה בד שכתוב בתורה, פירושו פשטן, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, דבר העולה מן הקרקע בד בבד, דהיינו, הפשטן מכל גרעין צומח קנה אחד, גבעול אחד של פשטן. אמא אמרה, אולי נגיד זה חוטי צמר, הרי גם הצמר מכל העולה שם, שערה שערה, מהבהמה, הגמרא אמרה מפציל, אז לפעמים יש מגומה אחת, כמה שערות, קטנה ממפציל, גם את הפשטן, עושים מזה כמה וכמה חוטים, נגמרה, הידי לקוטה מפציל, רק הידי שמקים עליו, אז הוא נחלק לכמה חוטים, אבל כשהוא עולה בתוך הגבעול, הוא עולה כולו חתיכה אחת. רבינה אמר, לומדים את זה מאחר שבד פירושו פשטן. כתוב פסוק, פערי פשטים יהיו על ראשם, ומכנסי פשטים יהיו על מותניהם, לא יחגרו ביזע. הרי בתורה כתוב שזה עשוי מבד, וכאן כתוב בפסוק שזה עשוי מפשטים, כתוב הנביא. הכוחך שהנביא מפרש, שמה כאן הבד שכתוב בתורה, הכוונה היא פשטן. אמר לרבי שלי רבינה, עד עתה יחזקי מנלן, עד שיגיע יחזקי הנביא, אז איפה ידענו את הפירוש שמה שכתוב בתורה מבחי יחזקי בלחדש הלכה? ענה לו, ותעמיך הדה אמר רב חסדה, דבר זה מתורת משה רבנו לא למדנו. מדברי יחזקי בוזי למדנו. מהו הדבר? כתוב בנביא יחזקי, כל בן נחר ערל לב, כלומר שהוא רשע, שהוא לא מקיים מצוות, וערל בשר, כלומר שהוא צדיק, עושה מצוות, אבל מצוות ברית מילה לא עשה, כי חסר לו קרישת דם, והאחים שלו ראים שמתו מחמת מילה, מילה אסור למול אותו. כתוב פסוק, לא יבוא מקדשי שרתני, עד שבא יחזקאל, מנהי לנו הדבר הזה. אלא גמרא גמיר אלא, קודם קיבל את זה חמושים מסיני, ואתה יחזקאל, אז בחי הקרבה כתב את זה בפסוק בנביא. אחן עמי, גמרא גמיר אלא, שבד זה כוונה היא פשטן, ונכון, שבנביא יחזקאל, זה גם נכתם שם מפורש. שואת הגמרא, מי לא יחגרו ביזע? אמר רבי, לא יחגרו במקום שמזיעין, דהיין לא חוגרים את החגורה, את האבנת, לא שמים את המקום שמזיעין, כי איתן, שהם חוגרים, אין חוגרים, לא למטה עם מותניהן, כי אז איפה שיש את הכפל בגוף, כפל של הבטן, אז מלא יש שם שומן, אז מזיעין, לא למעלה מציליהן, לא למעלה ממול מרפק הידיים, שאז יש את המקום של הזיעה, אלא כנגד אצילי דהן, כנגד המרפק של הידיים, כאשר אדם כופף את היד שלו. אמר רבשי, אמר לי הונה בר נתן, הוא היה ראש הגולה בזמן הראשי, והיה תמיד חכם וצדיק ועשיר, זמנה חדה וקיים נקמד יסגדר מלכה ואהבה מדלי להם ינאי, ותהיתה נהלה, ואמר לי, ממלכת כהנים וגוי קדוש כתיבכו, כי אתה יקמד האמור, אמר לי, חיים בך, והיו מלכים או מנייך. הוא סיפר שפעם אחת הוא היה עומד לפני מלך פרס, קוראים לו יסגדר, והחגורה שלי הייתה קצת מוגבעת מעל אצילי הידיים, ואז הוא הוריד לי את זה למטה יותר. אמר לי, אתם כתוב עליכם, על עם ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אתם צריכים להיות מפוארים כמו הכהנים, כמו שכתוב עליהם לא יחגרו ביזע, אז גם אתה צריך שיהיה לך החגורה שלך במקום הנכון. הוא הוריד לי את זה, המלך הוריד לי את זה. אומר, כשבאתי סיפרתי את זה לממור, אמר לי, התקיים בך המקרא שכתוב לעתיד לבוא, והיו מלכים ומנייך, הנה המלך בא וסדר לך את החגורה שלך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.